אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אלי כהן, שלום.
שלום דוד.
מה שלומך?
כמו כל עם ישראל, ימים מורכבים, אבל אני בטוח שאנחנו נעבור אותם ונגיע לניצחון שאנחנו מייחלים לו.
הפעם האחרונה שראיינתי אותך היה בספטמבר שנה שעברה. הרבה זמן עבר מאז. אנחנו עדיין באותה מלחמה ארורה. אנחנו עדיין נמצאים כשעשרות חטופים חיים נמצאים בידי החמאס, ואני לא יודע לאן זה הולך, אתה יודע?
אנחנו בהחלט בתקופה מאתגרת ומורכבת מאוד. אפשר לראות דבר אחד, את מדינת ישראל אפשר להפתיע, אבל אי אפשר לנצח. מהשביעי לאוקטובר מדינת ישראל מתמודדת בשבע חזיתות שונות, בעזה, בלבנון, בסוריה, בתימן, בעיראק, מתמודדת גם ביהודה ושומרון. אין מדינות שמתמודדות מול כל כך הרבה חזיתות, מול אותו ציר איראני. ובהחלט השביעי לאוקטובר יום קשה ומורכב, אבל אני רואה את העוצמות של עם ישראל, אני רואה את החיילים הגיבורים שלנו, שנלחמים ונמצאים בשטח וחותרים למגע וריסקו את החמאס. מתקפת השביעי לאוקטובר, דוד, הפכה להיות מתקפת ההתאבדות של החמאס. אם מישהו במדינות האחרות חושב להעיז ולפעול כנגד מדינת ישראל, פשוט יכול לקחת רחפן ולראות מה קורה מעל עזה, מה הכוחות שלנו עשו, איך ראשי החמאס אנחנו פגענו בהם, וגם לסינואר שמתחבא כמו עכבר במחילות, גם אליו אנחנו נגיע.
שבוע התפרסם מפי מקורות זרים, אני לא יודע אפילו מי פרסם את זה, שיודעים איפה סינואר, יודעים בדיוק איפה הוא, אבל הוא מוקף בלמעלה מ-20 אנשים שלנו, חטופים. זה נכון?
מה שברור לגבי סינואר, ולא נוכל להתייחס לכל הפרטים, שהוא פשוט פחדן. בזמן שהוא שולח את האנשים שלו לצאת, לנסות, להילחם, בזמן שלא אכפת לו מאותם אנשים בעזה שסובלים בגללו, הוא מתחבא, הוא מפחד, הוא בורח. בזמן שצהל
הוא בורח עם כל החטופים מסביבו.
ואנחנו הוכחנו שאנחנו נהפוך כל אבן להגיע לחטופים. ראינו פעולות מבצעיות נועזות של לוחמי צהל שלא חוששים להגיע לכל נקודה בעזה, לא חוששים להיכנס למנהרות על מנת להציל חיים. אני חושב שאחד הדברים הטובים שקרו במהלך השבועות האחרונים זה שהחזרנו לעצמנו את כושר ההרתעה, שרואים פעולה 2,000 קילומטר מכאן, אחד הפעולות הכי רחוקות בחודיידה שבתימן, שרואים שפוגעים ברמטכ"ל חיזבאללה בתוך לבנון עצמה, שרואים את מוחמד דף שיודע שהוא מבוקש ובאים ומחסלים אותו, ופעולות במקומות נוספים.
עניה באיראן?
אנחנו לא מתייחסים לכל הפעולות שהיו וקרות, אבל דבר אחד, כל מי שיש לו דם יהודי על ידיו יודע דבר אחד, הוא לא ישן טוב בלילה. הוא יודע שאנחנו בפעולות מתוחכמות, נועזות, עם מודיעין מדויק, יכולים להגיע לכל אחד, ואגב, במגוון דרכים שאני מעריך, וגם בתוך אחד שרואה סרטים, שאפילו אין סרטים שדומים לפעולות שנעשו.
גם לנסראללה?
כל אחד, אנחנו נבוא איתו חשבון. אתה יודע, אמרו לי, מתי תגמרו חשבון עם החותים? עשינו. האם תיכנסו לרפיח? עשינו. האם תיקחו את ציר פילדלפי? עשינו. מתי מוחמד דף יגיע? יהיה. מתי המתכננים בלבנון יגיעו? כלומר, אנחנו בסופו של דבר
נסראללה הוא בן מוות?
נסראללה הוא בהחלט בן מוות, והוא היום למעשה נסראללה לקח את תושבי לבנון כבני ערובה. צבא לבנון
אנחנו
הוא לא רלוונטי, ולמעשה מי שקובע מה שקורה בלבנון זאת איראן.
אנחנו נחסל אותו?
אני אומר שוב, כל אחד ממנהיגי הטרור הוא בן מוות.
כל נסראללה?
נסראללה הוא בן מוות, נקודה. וגם הוא מתחבא בתוך בונקרים, שאתה רואה אותם יוצאים בהצהרות, זה אחרי שהם מטשטשים את המיקום ונמצאים כמה קומות מתחת לאדמה.
האם אנחנו יכולים לעמוד במתקפה מאוד מורכבת של עשרות אלפי טילים, אם תתחיל המתקפה מכיוון לבנון, איראן, חותים, מתקפה משולבת כזאת שטרם חווינו?
קודם כל הייתה כבר מתקפה משולבת, לא של עשרות אלפי, הייתה מתקפה של מאות טילים, יותר מ-500.
350 טילים.
350 טילים שנשלחו רק מאיראן. זה לא כולל טילים שהגיעו ממקומות נוספים, מלבנון, מאיראק ומתימן עצמה, שגם הגיעו בו בעת, ולכן היו יותר מ-500 טילים. ומדינת ישראל יש לה את מערכות ההגנה המשמעותיות ביותר, ואגב, גם להעביר מסר, לא רק מערכות ההגנה, יש לנו גם את מערכות התקיפה המשמעותיות ביותר. אנחנו אפילו לא חשפנו 10% מהיכולות שלנו, לא בלבנון ולא בפעולה שהייתה בתימן. ואין הגנה של 100%, צריך לומר את זה, אבל אנחנו נדע להגן על עצמנו, ומי שיפגע בנו, אנחנו נפגע בו בעוצמה הרבה יותר גדולה.
לפני יומיים פורסם על ידי המחלקה באיראן, שהחל מהראשון לספטמבר, השמיים יהיו סגורים מעל איראן. מה זה אומר?
אני לא אכנס עכשיו לפרשנות של איראן, אני רק אומר לאיראן
ולכל... אלו הודעות פומביות שמפורסמות עבור מטוסים שלא יצטרכו או לא יוכלו לעבור מעל שמי איראן מתאריך מסוים.
אני רק אומר מסר אחד ברור, הפגיעה של ישראל עבור מי שיפגע בה תהיה עוצמתית ותהיה קשה. ואני אומר שוב, שירו מה קורה היום בעזה. אם מישהו שיש לו שם רחפן, שיראה איך עזה חזרה לתקופת האבן, ומה היחס שלהם היום כלפי סינואר שהמית עליהם את אותו אסון. אז מדינת ישראל הוכיחה שיודעת להגיע אלפי קילומטרים מהגבול שלנו, עם ארסנל של כלים, עם טילי שיוט, עם כתבמים, עם מטוסי F-35, עם יכולות תדלוק מאוד מאוד משמעותיות, ולכן אנחנו נערכים לכל תרחיש, ונדע לתת תגובה עוצמתית וקשה.
לבנון זה לא חמאס, לבנון זה לא איראן, לבנון יושבת ממש על הגבול שלנו. חלק גדול מהתושבים, כ-70 אלף, נמצאים היום בתל אביב, או במקומות אחרים. כמה זמן הם יוכלו להחזיק מעמד? למה ישראל לא ניצלה את ההתקפה שהייתה לפני כ-10 ימים, כדי לפגוע הרבה יותר חזק בלבנון? והשאלה המתלווה לזה, למה ישראל לא הכריזה מלחמה על לבנון? כי הרי לבנון היא זו שממנה מופרת הריבונות הישראלית.
קודם כל, היו פעולות משמעותיות בלבנון עם רמטכ"ל החיזבאללה, פעולת מודיעינית מאוד מצוינת ופגיעה מאוד משמעותית לפני שהם באו לבוא ולראות לעבר ישראל, אבל צריך לומר את הדברים בצורה ברורה. בעיניי צריך לעשות פעולה משמעותית יותר בלבנון. התגובות שהיום אנחנו מגיבים ללבנון הן תגובות מידתיות, בעיניי הן לא מספיקות, ויש בנושא הזה דיונים בקבינט. הייתה החלטה בתור התחלה להתמקד בעזה. אני חושב שעזה, אנחנו עשינו ריסוק משמעותי לחמאס. אגב, איך רואים שעשינו ריסוק משמעותי לחמאס? מכיוון שלאחר החיסול של מחת חאן יונס ושל מוחמד דף, ראינו שהחמאס כמעט לא הגיב. עכשיו, הוא לא הגיב בגלל שהוא לא רצה, אלא פשוט בגלל שהוא לא היה יכול. וזה אותו דבר מה שצריך לקרות בלבנון. אגב, אני חשבתי שגם הפעולה ברפיח לא הייתה צריכה לחכות למאי-יוני, הייתה צריכה להיות בינואר-פברואר. ולכן בסופו של דבר דעתי התקבלה, והפעולות החשובות של כיבוש ציר פילדלפי, של כניסה לרפיח, הוכיחו את עצמם, ולכן אותו דבר אני מעריך שגם בלבנון הסדר מדיני לא יספיק. פעולה צבאית משמעותית זה מה שצריך לעשות. אני לא אומר את זה רק כאן, אני אומר את זה גם בקבינט, ואני מאמין שבסופו של דבר גם עמדתי בנושא הזה תתקבל.
ג'וזף בורל, מכיר אותו?
מכיר אותו היטב.
מה איתו?
ג'וזף...
רק נגיד למי שלא יודע, זה שר חוץ של האיחוד האירופי, והוא מבקש להטיל סנקציות על שרים בממשלת ישראל. לשם כך הוא זימן את שר החוץ, לפחות לפי התקשורת שראיתי היום, זימן את שר החוץ למפגש, לפגישה באיחוד האירופי, כאשר הדרישה שלו זה להטיל סנקציות על שרים בממשלת ישראל. ג'וזף בורל הוא אנטישמי, אנחנו יכולים לומר את זה. ג'וזף בורל הוא קרא לישראל רוצחת, אנחנו עשינו רצח עם לדעתו, המפלגה שלו, הסוציאליסטית, היא מפלגה שהיא נגד ישראל.
אז קודם כל לגבי ג'וזף בורל, כשאני קיינתי כשר חוץ, בחודש מרץ 23, הוא פרסם מאמר שהשווה את חיילי צה"ל לחמאס.
נכון.
אני באותו מקרה, לאחר השיחה שלי איתו, שעלתה לטונים קשים מאוד, היה משבר גדול, אבל אנחנו קיימנו לאחר מכן פגישה, ודאגתי למנוע כל פעולה וכל סנקציה כנגד מדינת ישראל, ואני מקווה שגם ידידי ישראל קאץ יצליח עכשיו בפעילות שלו מול בורל. אבל רק צריך לומר...
הוא יצליח, כי חלק מהמדינות האלה, הונגריה, צ'כיה, אחרות, הם בכלל לא בכיוון הזה.
הונגריה, ידידה
וזה
גדולה.
וזה צריך להיות בהסכמה כללית.
הונגריה, ידידה גדולה, וגם בהחלט צ'כיה. אבל בורק נאמר לגבי צבורל, זה המקרה הקלאסי של צביעות לשמה. ג'וזף בורל, גורמים באיחוד האירופי, מממנים את הרשות הפלסטינית שמעודדת טרור, משלמת משכורות לרוצחי יהודים, ומן הצד אחד רוצה להטיל סנקציות על שרים בממשלת ישראל שנלחמת בטרור. ולכן זאת צביעות לשמה, צריך להמשיך את אותו מאבק בזירה הבינלאומית ולרתום בנושא הזה את הידידות שלנו. לשמחתנו הייתה גם התחזקות של הימין בפרלמנט האירופי, ככה שאני רוצה להעריך שמי שיחליף את בורל שמסיים בקרוב את תפקידו, יגיע עם
מי
גישה...
מי מחליף? הונגריה נדמה לי, לא?
אחראית יותר. הונגריה עומדת בראש הנשיאות, כן. אבל בורל עצמו אמור להתחלף.
אני רוצה לדבר איתך על דברים שקשורים למשרד החשוב שלך. קודם כל, אני רוצה לספר לך סוד קטן, אתמול יצא לי לצפות, אני לא יודע, בטיק טוק זה היה, או באיזושהי רשת חברתית, שאתה מדבר על הנושא של החשמל הזול, וזה שיש היום תחרות, וקודם כל יישר כוח. אני היום החלטתי לעבור לחברה אחרת, בעקבות מה שקראתי, שמעתי, ואני רוצה לשאול אותך, חברת חשמל עברה זה לסדר היום, שפתאום עשית תחרות כזאת נגד... אחת החברות הגדולות, אולי הגדולה בחברות הממשלתיות?
ללא ספק, חברת חשמל זה המונופול הגדול ביותר שיש במשק, עם הכנסות של יותר מ-35 מיליארד שקלים. אני מברך אותך שאתה מצטרף למהפכת החשמל שהובלתי. אני רוצה להתקן אותך כאן, ברדיוס, את המאזינים שלכם, שכבר יותר מ-70 אלף משפחות תוך חודש אחד הצטרפו למהפכת החשמל. זה נתון חסר תקדים. זה הרפורמה הכי גדולה אחרי רפורמת הסלולר. ואני רוצה לומר למאזינים, אתם מקבלים את אותו חשמל, פשוט פחות כסף אתם משלמים. כלומר, אם יש בעיה, אתם עדיין מתקשרים לחברת חשמל, אם יש בעיה...
הם לא יכולים לעשות לך בעיה בגלל שאתה כאילו משלם למישהו אחר?
אז לא, הם לא יכולים לעשות לך בנושא הזה שום בעיה. ואני אומר, אנשים חוסכים בין 7% לבין 20%, מדובר על חיסכון של בין מאות ואלפי שקלים, מדי שנה לכל משפחה. אני ברפורמה הזאת יחזיר לאזרחי ישראל בשנה הבאה יותר מ-3 מיליארד שקל. ואני אומר למאזינים, בסיום הרעיון שלי כאן עם דוד בן בסט, תכנסו לגוגל, תרשמו מהפכת החשמל, תראו את 8 החברות שנכנסו לתחרות, תתקשרו לחברה 1-2, שואלים אותי אגב, איזה חברה אתה ממליץ? אני אגיד לכם דבר פשוט, בכיוון שזה אותו חשמל, מי שנותן לכם את המחיר הזול ביותר, אליו תתחברו.
לא, כולם נתנו את אותו מחיר בתור התחלה, 7% עם 3 אפשרויות.
נכון, יש לך 7%
קבוע. לילה, יום.
ויש לך אפשרות לקבל 20% הנחה אם אתה בוחר במסלוליה, אם יש לך רכב חשמלי ואתה מתאים אותו, אז אולי כדאי יותר, אבל אני גאה באמת להוביל את מהפכת החשמל. אתה יודע, אני... בד בבד למהפכת החשמל, אני מקדם, וזה יתקדם במהלך השבועיים הקרובים, הנחה של 65% לקשישים שמקבלי הבטחת הכנסה על מחיר החשמל. ובעיניי, זאת בדיוק הדרך של מנחם בגין. לבוא ולקדם שבירת מונופולים ותחרות עם שוק חופשי, ולבוא ולראות את החלש ולסייע לו. אז מי ששמע אותנו, תצטרפו למהפכת החשמל, תשבו ותחסכו.
אתה יודע מה אתה מזכיר לי? לפני מספר שנים ראיינתי פה את שר תקשורת כחלון, והוא התחיל לרוץ אז עם המהפכה של הסלולר. הוא ריסק את החברות. הוא ריסק אותם, אני אומר, ממש ריסק אותם. הם עברו מרווחים מטורפים, בהתחלה אפילו להפסדים, עד שהם התחילו להתאזן. אתה יכול להשוות בין שתי הרפורמות הללו?
בהחלט, אני חושב שרפורמת החשמל זה הרפורמה השנייה בגודלה אחרי רפורמת הסלולר. רפורמה, חשמל.
אבל מה שהוא עושה זה הוריד את החשבונות שלנו ב-70%.
בסלולר המשפחות חסכו סדר גודל של 3,000-4,000 שקל בשנה. ברפורמת החשמל חוסכים 1,000 שקלים בשנה, ולאט לאט זה יגדל לכיוון 2,000 שקלים. כלומר, אני בהחלט גאה שזאת אחת משתי הרפורמות הצרכניות הגדולות ביותר שיש במשק, ואני בהחלט גאה שאף אחד לא עיז לגעת במונופול הזה, אני דאגתי לשבור אותו.
אני רוצה לחזור ברשותך לאיראן. איראן כרגע קצת חוששת, או לא קצת, אלא אפילו הרבה. כל הארמדה הזאת האמריקאית שנמצאת פה עם צוללות ונוסעות מטוסים, זה ברור שהאמריקאים יתערבו במקרה כזה. אבל האם האמריקאים וישראל ינצלו את ההזדמנות לתקוף את המתקנים הגרעיניים של איראן שנמצאים כפסע בין זה לבין פצצה?
מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה שאיראן תהיה גרעינית, אבל לא רק מדינת ישראל. מדובר בסוגיה שהיא בינלאומית. מי שמחולל את הכאוס במזרח התיכון זאת איראן. מי שמממן את מספר אחד של טרור בעולם כיום זאת איראן. מי שפוגעת בסחר עולמי מכיוון המזרח למערב זאת איראן. וצריך לומר, היא מאיימת גם על כל, על חלק גדול מהמדינות המוסלמיות באזור, על איחוד האמירויות, על בחריין, על סעודיה. אנחנו שמענו את מוחמד בן סלמן שמתבטא כנגד איראן בחודש ספטמבר האחרון, ולכן אם צריך אנחנו נפעל לבד, אבל הדבר הנכון זה ליצור קואליציה בינלאומית בראשות ארצות הברית. עכשיו תראה, אנחנו פועלים מול חמאס.
אתה מדבר לפעול, הבנתי, אבל אני שואל, האם גם נגד המתקנים הגרעיניים?
המטרה העיקרית צריכה להיות המתקנים הגרעיניים, ואני רוצה לומר, אנחנו פועלים מול החמאס בעזה, אנחנו פועלים מול החיזבאללה בלבנון, אבל זה רק לכבות שריפות. עד שאתה לא תטפל בראש הנחש, עד שאתה לא תטפל באיראן עצמה, אז היא תמשיך כל פעם לבוא ולממן את החמאס, את החיזבאללה, את החות'ים, מיליציות בעיראק, בסוריה, במקומות נוספים באפריקה. ולכן אם אנחנו רוצים להגביר את היציבות האזורית, זה עובר דרך פעולה באיראן ונגד מתקני הגרעין שלה.
מתי תהיה?
אנחנו כמובן לא נדבר על העיתוי מעל גלי היתר, אבל מדינת ישראל יכולה לפעול.
יכולה, אני יודע, מול, אני שואל האם תהיה, אתה יודע מה, לא ישאל מתי, ברור. היא תהיה, תהיה מתקפה רבתי על איראן, ותשמידו את מתקני הגרעין, ותחזירו אותה חזרה לפני 30-40 שנה?
כל האופציות נמצאות על השולחן.
זה ברור, ואני שואל.
אני חושב שלא יהיה...
אתה כממשלת ישראל מתחייבים שלא יהיה נשק גרעיני בידי איראן?
אנחנו מתחייבים שאם צריך לפעול צבאית ולתקוף את איראן על מנת לפגוע במתקני הגרעין שלה, אנחנו נעשה זאת.
גם בלי אמריקאים?
גם בלי אמריקאים.
למה כרגע לא עושים שום דבר, או כמעט לא עושים שום דבר, כדי לקדם את ההחזרה של 70 אלף העקורים שנמצאים היום? שאלתי את זה קודם, אני שואל עכשיו עוד פעם. מה שקורה כרגע זה נורא. חלק גדול מהמבנים ביישובים שלנו בצפון נהרסו. ואנחנו לא רואים באיזשהו מקום נקודה שבה המתקפה תתרחב, ואתם תוכלו להחזיר את אותם אנשים חזרה לבית שלהם.
משקל הכובד ממש בזמן הקרוב אמור לעבור מעזה לכיוון הצפון. אני חושב שכבר היה צריך לפעול במתקפת מנה משמעותית מול לבנון כבר לפני מספר חודשים. אבל זאת הייתה החלטת הקבינט. אני חושב שהסדר מדיני לבדו לא יסייע, ולכן אנחנו...
הסדר מדיני, אתה מדבר על 17-01.
17-01.
שאתה יודע מה הוא אומר. הוא אומר שני דברים. הוא אומר אחד... אתם תסוגו מעבר לליטני, שניים, אתם תתפרקו מנשקכם. היות והם לא עשו את זה במשך כל השנים האחרונות שבהם היו מחויבים, למה שעשו את זה עכשיו?
אז אני אומר לך יתרה מכך, אני חושב שהסדר מדיני לבדו לא ייתן מענה, ואנחנו נהיה מחויבים להערכתי לבוא ולבצע פעולת מנה משמעותית בלבנון, וכפי שאני דחפתי בקבינט, גם את הפעולה ברפיח ובצר פילדלפי, אני כבר אומר מספר שבועות וחודשים בקבינט, על הפעולה שנדרשת בלבנון עצמה. אני מבקר בכל היישובים בצפון, במטולה, ברמת הגולן, ביישובי נהריה ואקו בכולם עצמם, ולכן אנחנו נצטרך להיות ולהגיע לפעולה עוצמתית בלבנון.
ראש הממשלה חושב כמוך?
ראש הממשלה מנווט את הקבינט. אני חושב שלא
יהיה... זה ברור, אבל שאלתי אם הוא חושב כמוך.
אני לא חושב שיהיה נכון לבוא ולהתייחס עכשיו מה חושב זה או אחר. אני חושב שעכשיו בעת הזאת אני צריך לגבות את ראש הממשלה. ראש הממשלה עומד בראש הקבינט הביטחוני המדיני. כובד האחריות נמצא על כתפיו. אני פועל לתת לו את העצות הטובות ביותר, על מנת שאנחנו נביא להכרעה מוחצת. ואני, ההמלצה שלי אליו, זה לפעול בעוצמה מול לבנון.
אבל ארצות הברית עוצרת אותך.
בסוף היום, ארצות הברית היא בהחלט הידידה הגדולה שלנו ביותר, אבל גם מול הידידה הגדולה שלנו ביותר, יש מחלוקות. היה דיון מול ארצות הברית בסוגיית רפיח, הם חשבו שלא נכון להיכנס לרפיח, עמדנו על שלנו, ובסוף מתברר שזאת הייתה החלטה נכונה מאוד לעשות זאת. וגם לגבי לבנון, יש את העמדה שלנו, ואני אומר אותה בצורה ברורה, כן, צריך לבוא ולראות ולעשות. ארצות הברית, יש גורמים בממשל שחושבים נכון שתי מדינות, אני מתנגד למדינה פלסטינית. אותם אלו שנתנו לנו עצה לתת את עזה, מה שעשה בזמנו, ראש הממשלה שרון, בסוף הם ראינו שזאת הייתה עצה הכי טופל. עכשיו, אלו שנתנו לנו את אותה עצה גרועה, ושרון שהחזיר את עזה, מציעים לנו עכשיו לעשות את הניסוי שנכשל רק יותר בגדול ביהודה ושומרון. אז קודם כל, לא תהיה שום מדינה נוספת בין הירדן לים. יש שם רק מדינה אחד, רק צבא אחד. יש שליטה ביטחונית שלנו בכל מקום. וגם כשיש בין הידידות חילוקי דעות, אנחנו צריכים לבוא ולעמוד על שלנו.
ירדן, איך היא משחקת בתמונה? שבת בשקט, אבל אני רואה שגם מאיימים עליה.
ירדן נמצאת בסיטואציה מאוד מורכבת, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה דמוגרפית. יש ניסיונות של גורמים כאלה ואחרים, גורמים אסלאמיסטיים רדיקליים, לבוא ולהשיג איזה דריסת רגל גם בירדן עצמה. ולכן אנחנו ממשיכים לבוא ולפעול לטובת הגברת היציבות האזורית. אני אגב משתמש בתפקיד שלי כשר אנרגיה וגם בגז הישראלי. והם אנחנו למעשה מספקים 70% מהגז לירדן ממקורות ישראלים וגם לא מעט גז למצרים. ואתה יודע, אני חושב עכשיו שהיה ממשלות קודמות, מפלגת העבודה, קרין אלהרר, שהתנגדו להמשיך את חיפושי הגז, שהתנגדו למדווה הגז, וצריך לומר מילה טובה לנתניהו ולשטיינית שהיה שר האנרגיה בזמנו, שדחפו לקדם את פיתוח של מאגרי הגז, שהותירו לנו עצמאות אנרגטית, שמנעו התייקרות של החשמל כפי שקרה אחרי מלחמת רוסיה אוקראינה, ועוזרים מאוד לטובת היציבות האזורית.
ציר נצרים, מעבר פילדלפי. המצרים מתנגדים בכל תוקף שישראל תישאר שם, זה אולי כתודה על הספקת הגז שאנחנו מספקים להם. ואני רוצה לשאול אותך, אתה, כשר בממשלה, כשר חשוב בממשלה, מה הממשלה תעשה? מול הלחץ האמריקאי, המצרי,
ממשלה...
הרי חלק מהדבר הזה זה כדי להחזיר את החטופים, שזו אחת הדרישות, גם של מצרים, גם של סינואר.
אנחנו מחויבים להחזרת החטופים. זאת האחריות שלנו. אבל אסור שאנחנו נתפשר על ביטחון מדינת ישראל. והאם צריך להחזיק בציר פילדלפי? התשובה היא בהחלט כן.
הצבא לא חושב כך.
אני נמצא בקבינט, ושמעתי גורמים בצבא שבהחלט מעבירים עד כמה חשובה החזקה בציר פילדלפי. ובואו נעשה רק רגע סדר. הרי בסופו של דבר שתהיה הפסקת אש ובכלל, כשירצו להעביר דרך ציר פילדלפי, קרי דרך מעבר רפיח או דרך מעבר כרם שלום, ובכל המקרים תחת פיקוח ישראלי, סיוע הומניטרי, מזון, תרופות שיוכלו להעביר. הרי למה הם רוצים שאנחנו נצא משם?
יוכלו להחזיר את הנשק.
יוכלו להחזיר את הנשק, יוכלו להחזיר את האמל"ח, שיוכלו להשתקם, שיוכלו עוד כמה שנים לבוא ולעשות את השביל לאוקטובר. לא ניתן. ושאני שומע גורמים, שאגב חוששים להתבטא בשמם, גורמים ביטחוניים עלומים, שאומרים אפשר לצאת מציר פילדלפי, ונשאיר שם...
ואפשר לחזור עוד
לא,
פעם.
ונשאיר שם אמצעים טכנולוגיים. אחרי השביל לאוקטובר, שהיה אמצעים טכנולוגיים, היה קיר סלארי, היה כוחות, ועדיין קרה שביל באוקטובר, להגיד לאנשים, אנחנו נשאר רק עם אמצעים טכנולוגיים. זה חוסר אחריות, ולכן אני חושב שאנחנו נוכל בסוף היום גם לקדם מתווה להחזרת החטופים מבלי להתפשר על הביטחון. וציר פילדלפי, אפשר, אתה יודע למה דומה הדבר? למישהו שהוא גוסס ואתה מחבר לו מכונת הנשמה, והיום החמאס הוא גוסס, וויתור על ציר פילדלפי זה שקול לחבר לו מכונת הנשמה ולתת לו אפשרות לאט לאט להשתקם. זה לא אחראי מבחינה ביטחונית.
תגיד, שמת לב, בטוח ששמת לב, כמוני וכמו אחרים, שאתם כמעט ולא אמרתם דבר ולא הבאתם ביקורת על מצרים. מצרים הייתה הציר החשוב ביותר להעברת המלח. כל הנשק שיש להם, מטילים ועד רחפנים, הכל עבר דרך המעברים הללו שדיברת. שום ביקורת לא שמעתי.
אני רוצה לומר,
אני חושב שאולי הייתי היחידי שלפני 5 חודשים כתבתי בצורה ברורה, למה אתם לא אומרים כלום? מצרים היא הציר דרכה העבירו את כל האמלח הזה.
קודם כל, דרך מצרים היה את העברת
אתם
האמלח.
אתם ידעתם, אבל לא אמרתם כלום.
היה, אל תשכח שגם במצרים הייתה תקופה שמאוד חשוב לזכור שבה שלטו אחים.
אני מכיר את הסיפורים
שלטו,
על
שלטו
אתה,
אחים.
אתה מדבר על הזרמת מי ביוב.
לא, לא, לא. אני מדבר לא על התקופה הזאת.
אז היה קצת, ומעט מדי, ומאוחר מדי.
שבה הייתה תקופה של מורסי, מהאחים המוסלמים, שיש שם בתקופת מצרים, אבל אני רוצה לומר בצורה ברורה. אני מצפה לעקרון ההדדיות. יש אינטרס מצרי-ישראלי לטובת שמירה על היציבות האזורית. יש, זה חשוב לכלכלות של המדינות, בעיקר למצרים, שהיא מדינה ענייה ולא חזקה כלכלית, חשוב להם גם הגז הישראלי. אני מצפה להדדיות. ואם מצרים רוצה יציבות אזורית, מדינת ישראל צריכה להיות בציר פילדלפי, להבטיח שגורמים אסלאמיסטים לא מרימים ראש. גורמים אסלאמיסטים קיצוניים.
באיזה שלב נמצאים הדיונים, השיחות בנושא החזרת החטופים?
הדיונים האלה נמצאים כל הזמן בשיחות כאלה ואחרות.
אבל יש קטנה מדי, לא?
יש לפעמים שזה יש קטנה, יש לפעמים יותר. יש איזה שאיפה לסינואר לראות שיש מתקפה רבתית על ישראל. יש לו איזה כל מיני מחשבות שאספירציות שלא קורות. כי מדינת ישראל מצליחה לרתום קואליציה בינלאומית שנמצאת באזור, וראינו את ארצות הברית. הוא רואה את מדינת ישראל שמחזירה את כושר ההרתעה. הוא רואה את עזה קורסת, הוא רואה שכל צמרת ההנהגה התעדה לו. מתוך 7 ראשי חמאס, 5 וחוסלו על ידי מדינת ישראל, ולכן אנחנו רואים כאן שבהחלט הלחץ אצלו עולה בצורה משמעותית, ולכן אנחנו בהחלט מאמינים שהמשך הלחץ הצבאי הוא זה שיביא למתווה חטופים, ולכן עם החמאס מנהלים מסע ומתן תחת אש. אין רגע דל. הם לא נחים. כל מקום אנחנו נכנסים לתמרון, כל מקום אנחנו פוגעים, ואנחנו ממשיכים עד אשר אנחנו נחזיר את החטופים. לא נצא מעזה עד אשר אחרון החטופים יחזור למשפחתו, ומי שאינו בחיים שנביא אותו לקבר ישראל.
כלכלה, מומחיות שלך. הגירעון הכלכלי של ישראל עבר כבר את 8%. יש שאומרים שאנחנו נגיע גם 8.5%, 9%, אולי 10%. אתה מבין את המשמעות?
אני מבין את המשמעות, ואני אגיד לך את הדבר הבא. מדינת ישראל היא חזקה, כלכלית ואיתנה. ואנחנו חסכנו לאורך השנים, על מנת שאנחנו ניתן עכשיו לצהל את כל האמצעים הכלכליים. לא תהיה מגבלה על מנת לפגוע באויבינו, לא תהיה מגבלה תקציבית על מנת לתת ההגנה החשובה על אזרחי ישראל, לחיילים שלנו. ואתה יודע, אני רוצה לומר לך, כך את הנושא, דיברת על הפינויים שבצפון. לפי הפקודות, הם היו אמורים להתפנות למתנסים, למתקנים כאלה. לא, אנחנו פינינו אותם למלונות, לתת להם כן.
זה עדיין לא בית.
זה עדיין לא בית, אבל לפחות לתת להם את הרמה הגבוהה ביותר הנדרשת. ולכן, יש שעות מסוימות, שמה שאתה צריך להבטיח, שיש לך את הכלים. ואני הייתי שר כלכלה בעבר, ואנחנו נמשיך לתת את כל הכלים לצהל מבחינה תקציבית להגן על האזרחים שלנו, לתת את כל הכלים, שיהיה את כל החימוש על מנת לתקוף את האויבים שלנו, ולתת סיוע כלכלי לכל מי שנפגע מהמלחמה. זאת האחריות שלנו, ואנחנו נעמוד בה. אני הייתי שר כלכלה בתקופת הקורונה, והנה ברוך השם, שאמרו והיו רגע, עשיתם ונתתם, הצלחנו לעבור כלכלית את הקורונה בצורה הטובה ביותר. וגם, אני אומר שאני אתראיין אצלך עוד מספר חודשים, אתה תראה שגם את הסוגיה הכלכלית נצלח.
חברות האשראי מורידות את הדרוג לישראל.
תראה, יש את המלחמה, הדבר הזה הוא בהחלט גיאופוליטי, אבל אנחנו עדיין...
זה מעלה את החוב של מדינת ישראל
להלוואות. זה לא מעלה את החוב, זה מעלה את הריבית.
את הריבית על החוב.
את הריבית על החוב, אבל בסופו של יום, מי שישקיע בישראל ירוויח. ואנחנו רואים שנכון להיום אין כמעט אבטלה במדינת
עליית
ישראל.
עליית מיסים. אני, לא, אבטלה יורדת, אבל אתה רואה שאפילו לא הורידו את הריבית, נגד, כי אני, החשש מפני אינפלציה וכך הלאה.
אני נגד עליית מיסים. אני חושב שדווקא...
כן, אבל מאיפה הביאו את הגרעון הזה?
אני שהייתי שר כלכלה,
איך יחסו את הגרעון הזה?
דווקא, אני רוצה לומר לך, דווקא שאתה מוריד מיסים, אתה מעודד את הצמיחה במשק, ואז הכנסות המדינה גדלות. כי מה שמשנה לפעמים, עדיף 20% בעוגה גדולה, ולא 25% בעוגה קטנה. ומה שבעיניי צריך לעשות, וכאן אני אומר, זה גם לשר אוצר וגם לשר הכלכלה, לבוא ולרסק את יוקר המחיה, ולהתמקד בו, להתמקד בנושא של מחירי הדיור, להתמקד בנושא של הבנקים, והרווחיות החזירית, שהבנקים גובים, אנחנו רואים
אתם הממשלה, איך הממונה על הבנקים לא עושה כלום כאשר הרווחים שלהם אני, מעלים
אני ראית, שים לב נגיד בנק ישראל העלה את הריבית ואז מה שקורה, הם גובים יותר ריבית
ולא מעבירים את זה לאזרחים
ולכן אני מטריע ואני אומר לך, אני במקומות שהייתי תמיד שברתי מונופולים. אני, בתור שר אנרגיה, דאגתי שמחיר המים רצו לעלות אותו ב-8%. אמרתי, אין הצדקה לכך. יש רזרבות. ודאגנו לטפל בנושא הזה. שבמחיר החשמל שברתי את המונופול, והנה, עכשיו המאזינים שלכם כאן וכלל אזרחי ישראל יכולים לקבל הנחה של בין 7% ל-20%. תנצלו את הדבר הזה. אני הייתי בכל דבר, וכן, אני אומר לחבריי, באוצר ובכלכלה, תיכנסו לעובי הקורה בנושא החשוב הזה.
ראש הממשלה רוצה להוריד את המס על דיבידנדים. זה נעשה בעבר, הכנסתם אז המון כסף, מיליארדים. האוצר מתנגד. אז מה יותר טוב עכשיו להיות בגרעון כל כך גדול, כשאתה יכול לקבל כסף מטייקונים כאלה ואחרים, שיכולים להעביר הרבה מאוד כסף, מיליארדים, והם נתקעים שם בעיקשות שלהם על הדבר הזה?
אני בתור רואה חשבון, ושאני רואה לנגד עיניי את תקציב המדינה, אני אומר שנכון לתת הטבה בסוגיית הדיבידנדים, כפי שהייתה לפני מספר שנים. כי מה המהלך
הזה? זה יקרה?
בסוף היום אני המלצתי שזה יקרה.
עוד פעם, אתם הממשלה.
אבל ראש הממשלה ושר האוצר, הם יושבים על המדוכה בנושא.
ראש הממשלה אמר, הוא רוצה את זה.
ואני רוצה, אם ראש הממשלה אמר שהוא רוצה את זה, זה יקרה. ולמה אני אומר שהדבר הזה הוא נכון? כי ברגע שאנחנו ניתן תמריץ לחלוקת דיבידנדים, המדינה תקבל הכנסות משמעותיות. בפעם הקודמת,
כן, זה בדיוק
חולק שאמרתי. 64 מיליארד שקל דיבידנד, והמדינה קיבלה 16 מיליארד. זה היתרון הראשון. מה היתרון השני? היתרון השני, ברגע שהכסף עובר 100 חברות לחשבונות הפרטיים של האנשים,
זה מניע את הכלכלה.
מה הם עושים? הם צורכים.
זה מניע את הכלכלה, כן.
זה עוזר לעסקים הקטנים והבינוניים, נכון. זה מייצר מקומות עבודה. וזאת היא הסיבה שזאת זריקת עידוד למשק שצריך לעשות אותה.
מתי זה יקרה?
אני מניח שיתחילו עכשיו דיוני התקציב, אז אנחנו תוך חודשיים
מדי. מה זה, אתם צריכים להיות באמצע עכשיו הדיונים.
התקציב צריך לעבור עד מרץ 25, כמה שיותר מוקדם איתיו. אני מניח שאיפשהו לפני ראש השנה יתחיל הדיון הראשון.
על אתה? תהיה?
קודם כל צריך לומר שפו למשק האנרגיה שמהשביעי לאוקטובר מתפקד ללא דופי, גם בחשמל, גם בגז, גם במים, גם בדלק. אני כאן רוצה לומר תודה ענקית לעובדי חברת חשמל שעובדים מסביב לשעון. אני גם רוצה לציין שהיה לנו פגיעות במתקני תשתית וארבעה עובדי חברת חשמל שילמו על כך בחייהם. ארבעה עובדי חברת חשמל, שלושה בדרום, אחד בצפון, נהרגו בזמן שהם תקנו תקלות תוך כדי מלחמה, תוך כדי זה שהיה לצערנו פגיעות ישירות שמהם הם נפגעו. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הגדלנו את המלאים של הסולר, של הפחם, יש לנו מאגרים תת-קרקעיים, ואנחנו נדאג לתת מענה לכולם.
לפני המלחמה, סעודיה אמרה, אנחנו מתקדמים, וגם אנחנו דנו על התקדמות לקראת הסכם שלום איתם. העסק נתקע.
קודם כל, אני מעריך שאם לא הייתה פורצת המלחמה, ברבעון הראשון של השנה, של 24, היה נחתם הסכם השלום עם סעודיה. ואני מעריך שהסכם השלום עם סעודיה זה לא שאלה של אם, זאת היא שאלה של מתי. כלומר, יהיה הסכם. ולסעודיה יש אינטרס יותר גדול אפילו מישראל לעשות הסכם שלום איתנו. למה? כי סעודיה, האויב שלה היא איראן. גם היא נלחמת מול החוטים ומול גורמים אסלאמיסטים קיצוניים. והיא מבינה יותר מתמיד כמה חשובה הברית האזורית בראשות ארצות הברית. ולכן אני מעריך שלא ירחק היום, לאחר סיום המלחמה, שגם הסכם השלום עם סעודיה יצא לפועל.
ייכנסו עוד מפלגות לקואליציה הזאת?
מי שאחראי מוזמן לבוא ולהיכנס לקואליציה.
מדינת... יש שיחות?
יש שיחות, ואני חושב שמי שרואה לנגד עיניו את האתגרים שיש לנו בביטחון ובכלכלה, אם הוא רוצה לנהוג באחריות ובממלכתיות, נכון שייכנס, הדלת פתוחה.
שאלה אחרונה.
בבקשה.
אולי לא תאהב אותה, אבל אני אשאל אותה. איך אתה כל כך מקובל בליכוד, מקום שני?
אני...
אתה לא אוהב לדבר על עצמך, אבל אני חייב לשאול אותך, כי אני מכיר את המפלגה הזאת הרבה מאוד שנים. הצלחת להגיע למקום שני? לא סיפור של מה בכך.
עבדתי מאוד קשה. דוד, אני גדלתי בחולון, גדלתי בשכונת תל גיבורים. הייתי 11 שנה בצבא. הייתי בעולם העסקי. הצלחתי בעולם העסקי. אבל מה שעמד לנגד עיניי זה המשפט במסכת אבות, דע מאין באת. ואני זוכר מאין באתי. והנחתי להניח בצד את כל הקריירה העסקית המצליחה. החלטתי להפסיק לעשות לביתי ולבוא ולפעול לטובת המדינה. ואני רואה בזה זכות גדולה לבוא ולפעול לטובת המדינה היקרה שלנו, ואני מודה לכל מצביע ליכוד ומתפקדי הליכוד על האמון, ואני אמשיך לשרת את המדינה בכל תפקיד שבו אני אהיה.
שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, אלי כהן. תודה.
תודה לך, דוד.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.